אנחנו מדף סמיכה לנו המשנה. אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני אש. אם האש עברה, היא דלגה על גדר, שהוא גבוה דלת אמות, או שהיא דלגה על דרך הרבים. אז שהיא אומר שדרך הרבים זה 16 אמה, כמו בהלכות שבת. או שהיא דלגה על נהר, בכל המצבים האלו הוא פתור, יש פה הפתעה של האש. שואלת הגמרא והתניא, עברה גדר שהוא גבוה דלת אמות חייב. אז לכאורה כתוב שכן חייב, למרות שהיה גדר. אמר הפאפה, תן לדידן כחשיב מלמעלה למטה, 600 פטור, 500 פטור, עד 400 פטור. זאת אומרת, הפטור הוא עד דלת אמות. ותן הברה, ברייתא, חשב מלמטה למעלה. שתי אמות חייב, שלוש אמות חייב, עד 400 חייב. ואת כולם מסכימים בעצם שארבע אמות זה הגבול. השאלה אם עד 400 חייב, או עד 400 פטור. שאלה אם איפה אתה מסתכל. אמר רב הדלת אמות שאמרו תפטור, אפילו בשדה קוצים, למרות שהייתי אומר שהקוצים גרמו הקפיצה של האש. אמר פאפה, זאת אומרת שצריך למדוד משפת הקוצים עד לגובה של הגדר דלת אמות. אחרת זה לא אומר. אמר רב, לא שנו, כל הפטור הזה זה רק בקולחת, שהאש עולה למעלה. אבל אם האש נכפפת, אם הרוח נושבת מאוד חזק, או שיש פה אש שהיא יש לה כל הזמן נאחזת בכל מיני קוצים והיא מתקדמת ככה מהר, אז אפילו כלשהו פטור. אפילו גדר קטנה, יש סיבה לפתור. כי אתה רואה שהאש היא לא עולה למעלה, האש היא כזאת נמוכה, היא אמורה להיעצר בגדר. תנא קמא דרב, המה דברים אומרים בכל אחת, אבל בנכפפת עצים מצויים לה, אפילו עד 100 מיל חייב. עברה נהר או שלולית שהם רחבים דלת אמות, יש 8 אמות פטור. אז בדברים אומרים בכל אחת, אבל בנכפפת ועצים מצויים לה, אפילו עד 100 מיל, 100 מיל לא בגובה, הכוונה בשטח, תמיד חייבת, כי כל הזמן מתפשטת ללא הפסקה, כמו שתוספות אומר, ש 100 מיל לא שייך בגובה. אז תוספות עכשיו, לשיטתו, לא שנו בכל אחת, אם אומרים שמדובר על גדר, אבל במנכפפת אפילו עד 100 אמה, הוא לא גורס עד 100 מיל. אז הוא אומר בהמשך, לכאורה ברייתא מדברת לא בגובה, שפיר כמה אתה נקרא את ברייתא דמוקמין למתנידים בכל אחת. זאת אומרת, לפי זה כל מה שהברייתא בא ללמד אותנו, שהמשנה מדברת בכל אחת. זה כל מה שהיא באה ללמד. כל אחת, לא, חלשה היא, לפי הברייתא פה, כן, שעולה למעלה, כן. אז היא יותר מדלגת. כן. דרך הרבים, אנתן אמר רב הרברי, ולעזר ודיתן רבי אליעזר אומר 16 עמות כדרך רשות הרבים. אם היא מדלגת מעל נהר, אמרה המשנה שפטורים. מה זה נהר? רב אמר נהר ממש. ושמואל אמר, לא חייבים להיות נהר, אלא אריתא דלאי. איזושהי בריכה שמשקים ממנה מים. מה דמר נהר ממש? אפילו אם ליקה מאיה, גם אם אין מים, הוא רחב, זה לא אמורה להיות קפיצה של האש. מה דמר אריתא דלאי? איד במאיה אין. אבל ילד במאיה, לא. תנן אתם, לעניין מסכת פאה כתוב שצריך להשאיר מכל שדה פאה לעניים. אם לאדם יש כמה שדות, הוא צריך להשאיר מכל שדה פאה. אם יש לי שדה ובאמצע השדה יש לי מאגר מים, האם זה הופך את המאגר מים, הופך בעצם לכאילו יש לי שתי שדות, מפצל את זה לשתי שדות ופעמיים חייבים פאה, וגם מאגר מים אני עדיין רואה את הכל כשדה אחת. אומרת המשנה, אילו מפסיקים לפאה, אמר הופך שדה לשתי שדות, אם יש נחל או שלולית או דרך יחיד ודרך רבים. מה זה שלולית? אמר בדמר שמואל, מקום שמי גשמים שוללים שם, את מקום שמתנקזים כל מאה גשמים, מין בריכה כזאת, בריכת ניקוז. רביבי אמר ביוחנן, אמת המים שמחלקת שלל לאגפיה, זאת אומרת אמה מרכזית שממנה סוחבים מים, נתבים מים לכל השדות. מנדה אמר מקום שמאה גשמים שוללים שם, כל שכן אמת המים שזה מהווה הפסק רציני בין שתי שדות. מנדה אמר אמת המים, אבל מקום שמאה גשמים שוללים שם זה לא מפסיק. למה לא מפסיק? כי זה דבר משתנה וזה זמני וזה לא מבנה שבנוי מחולק, זה בגנה דאר המיקו, זה איזשהו חלק מהאדמה. אז כמו שמצאנו מחלוקת פה אצלנו לגבי נהר, מה, האם המגדרה היא פה נהר או ארית הדלאי, אז זה מזכיר לגמרה מחלוקת נוספת לגבי מסכת פאה. המדליק בתוך שלו, עד כמה תעבור הדלקה, איזה מרחק פתאום הדלקה שהיא קופצת, שזה נחשב שזה אשמתו. כלומר, כמה בעצם אני צריך להרחיק את הדלקה שלי משדות, מבתים, מכל מיני דברים כאלו. רבי אלעזר בן עזריה אומר, רואים אותו כאילו באמצע בית קור. זאת אומרת, שטח של בית קור צריך להיות פנוי מכל, מסביבך. זאת אומרת, אתה באמצע, רדיוס של חצי קור מסביבך, ככה צריך להיות פנוי. אם לא פנוי, זה אשמתך. רבי אליעזר אומר, תזיין עמוד כדרך רשות הרבים. רבי עקיבא אומר, 50 אמה. זה מחמיר הרבה יותר. צריך שיהיה שטח של 50 אמה מסביבך. רדיוס 25 מטר מסביבך פנוי. רבי שמעון אומר, שלם משלם אוויר את הבעירה, הכל לפי הדלקה. הכל תלוי בדלקה. מה זאת אומרת הכל תלוי בדלקה? שואלת הגמרא. זאת אומרת שאם אדם קרוב, רחוק, בכל מקרה הוא משלם, לת לרבי שמעון שיעור הבדלקה, מה, תגיד משהו, תגיד איזה מספר, שאני יודע מה לעשות. הרי אתה בעצמך רבי שמעון מסכים שיש מספרים. איפה מצאינו את זה? במסכת בבא בתרא. כתוב שלא יעמיד אדם תנור בתוך הבית, אלא אם כן יש על גבו גובה ד' אמות. אדם גר בקומה ראשונה ויש מעליו אנשים שגרים בקומה שנייה, אם הוא יעמיד את התנור, תנור גדול כזה, לאט לאט החום מחליש את התקרה והוא עלול לגרום לדלקות ולהשפיע על הקומה השנייה, צריך שיהיה מרחק ד' אמות בין התנור לבין התקרה. וגם הפוך, מי שמעמיד תנור בקומה שנייה, תנור רציני, זה פולט חום כלפי מטה וזה מחליש גם את הרצפה וסוף דבר את התקרה של מי שמתחתיך. צריך שיהיה, אם מעמיד בעלייה, שיהיה תחתיו מעזיבה, זה הרצפה, שלושה טפחים, אם זה בקירה טפח. ואם מזיק, דעת הנקמה, שלמרות שהוא הרחיק, משלם. ואת אדם עשה כדת וכדין, עשה לפי התקן, ואף על פי כן נוצר נזק, דעת הנקמה, מסכת הבטא שצריך לשלם. רבי שמעון אומר, לא, מה פתאום? בשביל מה אמרו חכמים את כל המספרים? לא נאמרו השיעורים האלו שאם מזיק, פטור מלשלם. זאת אומרת, לדעת רבי שמעון, אם אדם הרחיק כראוי, יש לו פטור. אז אותו דבר בוא נגיד אצלנו. גם אצלנו, אתה רבי שמעון אמור להגיד לנו שבמספר מסוים יש פטור. אמר רב נחמן, אמר בוא, מה שרבי שמעון בא לומר, שהכל לפי גובה הדלקה. אם האש גבוהה וגדולה, אז החיוב יהיה יותר גדול. אמר רבי יוסף, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון. זאת אומרת שלא מודדים מרחק, אלא בודקים את גובה המדורה. זאת אומרת, יש הבדל בסוף, האם עשיתי קומזיץ קטן, או שעשיתי מדורת ל"ג בעומר. השאלה היא לא, אין סטנדרט קבוע של רדיוס. תסתכל, מה צריך חוקר מחדש, מה גובה הדלקה, ולפי זה אנחנו נגדיר האם היית הרחקת קרוי, לא הרחקת קרוי, זה דבר משתנה. וכך אומר שמואל, וכן רמה רב נחמן, הלכה כרבי שמעון.
גם שיהיה פטור. כן?
המדליק את הגדיש, והיו בו כלים, והוא לא ידע שבתוך הגדיש יש כלים, ודלקו. רבי יהודה אומר, זה לא משנה, אתה צריך לשלם מה שהזקת, מה שבתוכו. חכמים אומרים, זה תמון, מה שתמון בתוך הגדיש, יש פטור ויש פטור מיוחד על תמון, ולכן משלם את הגדיש, מה? כן. משלם את הגדיש כאילו הוא מלא חיטים. כן, כאילו הכל זה חיטים פה והכל סעורים. אם היה גדי כפות לגדיש, למחסן, ועבד סמוך לידו, ונשרפו גם הגדי וגם העבד, חייב על הגדי וגם כסף. אם העבד כפות לו, אם העבד הוא קשור, הוא לא יכול לברוח, והגדי לידו סמוך לו, ונשרף עמו, פטור. למה פטור? כיוון שהוא חייב מיטה על העבד, אתה שרפת בן אדם, הוא לא יכול לברוח, אתה חייב מיטה על הבן אדם, ממילא אתה פטור מתשלומים, כי אנחנו יודעים שקימלי בדרה במיני, כשאדם חייב מיטה, הוא פטור מלשלם. על הגדי וגם על העבד ממון, אבל הוא לא חייב נפשות, כי העבד יכל לברוח, אז הוא בא של העבד. מה? מודים חכמים לרבי יהודה לגבי רבי יהודה הזה שאומר שיש פטור בתמון. גם הם מודים שיש מציאות של סוג של פטור בתמון, שאם אדם מדליק את הבירה, סליחה, חיוב בתמון, שהוא משלם כל מה שבתוכה. פה אנחנו לא נגיד תמון, כי זה דבר ידוע שבתוך בית יש בו, יש חפצים. אז אם אדם מדליק את הבית של חברו, ודאי שהוא צריך לשלם על כל החפצים שנמצאים, כי דרך בני אדם להניח בבתים. מה שאין כן, פטור תמון נאמר רק בדבר שהוא לא נורמלי. בתוך הגדיש, בתוך הרמת קש, פתאום היה שם איזה חפץ שהיה מוכבא בפנים. אמר רב כהנא, המחלוקת עם המדליק בתוך שלו, הוא הדליק בתוך השדה שלו, בתוך החצר שלו, והלכה ואכלה בתוך של חברו. רבי יהודה מחייב על נזקי תמון באש, גם מה שתמון בגדיש, רבנן פטרי. אבל אם אדם בא ומדליק בתוך של חברו בלי רשות, זה נחשב שאתה עשית הכל בידיך, ודברי הכל משלם כל מה שבתוכו, גם לפי חכמים. כך אומר רב כהנא. אומר לו רב, לא נראה ככה מהמשנה. כי מה משמע המשנה, דתני סיפה, שמתי חכמים מודים לרבי יהודה? רק הוא מדליק את הבירה שמשלם כל מה שתוכה, כי דרך בני אדם להניח בבתיהם. אבל לפי דבריך, המשנה הייתה צריכה לחלק בתוך גדיש עצמו, לפני גבילית ידידה. באמת דברים אמורים, מתי אני אומר בגדיש שפטור על התמון, מדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חברו? אבל מדליק בתוך של חברו דברי הכל, היה צריך להגיד שמשלם כל מה שבתוכו. אלא מערבה בתרתי פליג, המחלוקת בין רבי שמעון לרבי יהודה לחכמים היא כפולה. פליגי ומדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חברו. מחלוקת ראשונה, אם הוא מדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חברו, רבי יהודה מחייב על תמון באש, ורבנן סברי לא מחייב. זה המחלוקת הקלאסית הפשוטה לגבי דין תמון. ופליג אינני מדליק בשל חברו, רבי יהודה סבר משלם כל מה שבתוכו, ורבנן סברי תלוי. כלים שדרכן להטמין בגדיש, אם זה דברים שהם ספוי שהם יהיו בתוך הגדיש, למשל מוריגין, זה הכלי שאיתו דשים את התבועה, או כלי בקר, אז הם מודים שהוא משלם. כי מה אתה מדליק בתוך השדה של חברך, בתוך חצר של חברה, את האש? אבל אם זה כלים שאין דרכם להטמין לגדיש, לא משלם. יוצא אם כן, שיש שני מצבים בתמון, שני פטורים בתמון. יש פטור תמון שאני מדליק בתוך שלי, אז אני פטור לגמרי על תמון. אני מדליק בתוך של חברי, פטור תמון רק על חפצים לא צפויים. דברים צפויים אמורים לשלם. תנו רבנן, המדליק את הגדיש והיו בו כלים ודלקו. רבי יהודה אומר משלם כל מה שהיה בתוכו, וחכמים אומרים יש פטור תמון ואינו משלם אלא גדיש של חיטים או גדיש של סעורים. ואז יוצרים שום הערכה, אותו מקום, אותו נפח שהיה שם כלי, בתוך הגדיש היה כלי, אני על הנפח הזה לא משלם על הכלי, אני משלם עליו כאילו הוא מלא חיטים, אני כאילו שרפתי לך חיטים. רואים מקום הכלים כאילו מלא תבואה. באמת דברים אמורים, מדליק בתוך של רוב על חב ודלקה בתוך של חברו, אבל מדליק בתוך של חברו דברי הכל משלם כל מה שבתוכו, אומר רש"י הכוונה במה שדרכו להיות שם. ומודה רבי יהודה וחכמים ומשאיל מקום לחברו להקדיש גדיש, והקדיש והתמין שאין משלם אלא דמי גדיש בלבד. אם אדם אמר לחבר שלו אתה יכול אצלי, לשים את התבואה שלי, שלך אצלי בחצר, בוא בבקשה יש מקום בוא תשים את התבואה שלך פה, והוא בא ושם את התבואה בחצר והוא רכבי בתוך התבואה כל מיני דברים, ובא לחצר הדליק מדורה לא נזהר וזה שרף את הגדיש של החבר, פה מודה רבי יהודה שפטור על תמון, שפטור על תמון. למה? כי הוא בעצם לא קיבל עליו אחריות על זה. הוא משאיל מקום לחברו, על מה הוא קיבל אחריות? על גדיש סעורים, על גדיש חיטים. הוא לא קיבל אחריות כזאת, ולכן פחות נזהר. הוא אומר, אם הייתי יודע שיש בפנים כל מיני כלים, הייתי מרים רף שמירה יותר גבוה. אותו דבר, אם למשל החבר סיכם איתו שהוא מביא להגדיש חיטים, והקדיש סעורים, בסוף הוא הביא משהו אחר, סעורים, סיכם איתו על סעורים והקדיש חיטים, סיכם איתו על חיטין והוא חיפה, עטף אותם בסעורים ולא רואים את החיטין, או בסעורים וחיפה על חיטין, וכל המצרים האלו אינו משלם אלא דמי סעורה בלבד. מכיוון ש כן, זה מדברים יותר זול, השמירה הכי מינימלית. עד כאן עסקנו בדיני תמון באש, וזה מזכיר לגמרא מצבים נוספים שהם לא בדיני אש, הם בדיני נזיקין, אבל הם מזכירים לנו את הדיון לגבי תמון. למשל אמר רבא, הנותן דינר זהב לאישה ואמר לה תיזהרי בו, תשמרי על זה טוב טוב טוב, כי זה של כסף, זה דינר כסף, תשמרי עליו היטב, וזיקתו, היא הזיקה את זה, קלקלה את הדינר, אז היא צריכה לשלם דינר זהב. משום דאמר, למה יבת לגבך דאז הקטעי? את איזקת, בתור אדם מזיק, את חייבת, לא משנה, את חייבת על מה שאיזקת. אבל אם היא לא הזיקה, אלא היא לא שמרה כמו שצריך, פשעה, פה היא תצטרך לשלם רק כסף. למרות שהדינר הוא של זהב, והיא לא מבינה את ההבדל בין דינר לזהב, היא לא יודעת להבחין, הוא אמר לה, תראי, זה כסף. אז היא אומרת, נתירות הכספה קבילי עליי, אני קיבלתי על עצמי שמירה על כסף, לא קיבלתי על עצמי דרגת שמירה של זהב, אם הייתי יודעת שזה זהב, הייתי שומרת ברמה יותר גבוהה. אמר לרמודך לרבשי, אתון בדי רבה מתנית, אתם שונים את הסברה הזאת על דברי רבה, ואני מתנית על פשיטה לנו. זה כתוב בעצם הברייתא שציטטנו לפני רגע, חיטין וחיפן סעורים, סעורים וחיפן חיטין, לא משלם למי סעורים מלבד. למה? הוא אומר לו, נתירות הדסרי קבילי עליי, קיבלתי עליי שמירה של סעורים. החנמי אמרה לנתירות הדאבה, לא קבלת עליי, לא קיבלתי עליי שמירה של זהב. אמר רב, יש עוד מקרה שדומה למקרה של תמון. שמית מינל מילתא לרבי יהודה, שמעתי משהו שקשור לשיטת רבי יהודה שלנו, שמעבר לדיני תמון הרגילים, ולא ידע נמי, אמר שמואל, ולא ידע אבא מה ישמע לרבי יהודה, מפי רבי יהודה שמחייב על נזקי תמון באש, עשו תקנת נגזל באישו. מפי רבי יהודה שמחייב אל תמון, יש תקנה לטובת, תקנה מיוחדת של הניזק, שהוא יכול להישבע מה היה מה היה שם, לפי רבי יהודה. לפי רבי יהודה אומר, עומר היה בתוך הגדיש, היה שם מכשיר, והיה שם מחשב ונשרף. מה, בתוך הגדיש שם את המחשב? כן, תוכיח, אפשר, כל נשרף. אז הוא בשבועה. תקנת חכמים שמאמינים לו בשבועה. ביי הממה, עשו תקנת נגזל במסור או לא? אם אדם, יש לו, יש לו איזה, נגיד בשפה של פעם, יש לו דולרים מתחת לבלטות, ובא, הלך חבר והלשין לשלטונות של הגויים שהוא לו מעלים מס, באו הגויים ולקחו את כל הדולרים. אז החבר, איזה מין חבר אתה? זה נקרא מויסר, אתה מוסר, אתה מלשין על יהודי, על הממון שלו. טוב, עכשיו בא תובע אותו, אמר, אתה בגללך הפסדתי מלא כסף ולקחו לי את כל הכסף. כמה כסף היה שם? אין עדים, לא יודעים, רק הוא יודע, זה היה בתחת לבלטו. אז הוא נשבע, חורה הוא נשבע, ולפי זה המוסר יצטרך לשלם לו, פצות אותו. האם באמת ככה עושים? עשו תקנת נגזל במסור או לא? אני אם אני אמר לא דנין הדינה דגרמי, אם אני אומר שלא דנין דינה דגרמי, זאת אומרת שזה הכל, הוא לא נחשב מזיק בכלל, אני לא הזקתי לך, אני רק אמרתי לשלטונות שיבואו, אבל אני לא נגעתי לך לכסף, לא תיבאי לך, שגם מסירות לא דנינן, באמת, אז הוא פטור מלשלם, אמנם זה לא יפה בכלל, אבל הוא לא עשה נזק ישיר. אבל למנדה אמר שכן דנינה דגרמי, וככה הלכה, שזה נחשב דינה דגרמי, זאת אומרת, זה כן נקרא נזק. אמנם אתה פיזית לא נגעת בכסף, אבל אתה גרמת בצורה ברורה להפסד. האם עשו תקנת נגזל ומסור, ועל סמך השבועה הוא יקבל פיצוי שעקים, או לא? תיקו, אני לא יודע. אומר רבשי, בימימר, האם עושים תקנה כזאת או לא?
מה הדין בדרמי? זה כמו נזק לחייך?
כן.
כמו גרמה שהוא...
כן, חייב. נכון, כן. אחר לי שמשיעור הזה היה במקום אחר בארץ, זה יום הולכה שאין את זה, אבל בגדול, כן. ההוא גברה. זה בטש בקספטה דחברי. הוא לקח ארגז של חבר שלו, ושדי בנער. זרק את הארגז הזה מנער. אז הוא לקח כספת של חבר, זרק לנער. אתה מראה, הוא אמר, אתה זרקת לי את הכספת לתוך הנער. אתה לא יודע מה לי בתוך הכספת, היה שם אוצרות. אחי ואחי אבא לבגבה. היה לי שם מלא דברים. כתיב רבשי וקמיין ביקיעה אגב נמי. מה הדין? אמר לרבינה לבך בית רב, אבא מילה רבך בית רבשי. לב היינו מתניתים, זה בדיוק מה המשנה שלנו. שמודים חכמים לרבי יהודה, שאם אדם מדליק בירה, משלם כל מה שבתוכו, כל מה שדרך בני אדם להניח בבתים. אז לכאורה גם כאן, אנחנו משלמים, הוא יצטרך לשלם מה שאנחנו מעריכים ששמים בכספת. אמר לי, אי דקטאין זוזה, אי הוא ידבר איתנו על כסף. אז זה באמת, אנחנו עושים עומדן, והוא צריך לשלם. אך המעסקין על דקטאין מרגניטה, הוא טוען שהיה לו יעלום בתוך הכספת. מאי, האם הנחיים שמרגניטה בכספתה? האם באמת, אני אומר, זה נורמלי, זה צפוי, ולכן הוא צריך לשלם על היעלום, או לא? תיקו.
הוא צריך לשלם.
לא, השאלה האם מאמינים לו בשבוע הזאת. נגיד שהוא ישבע, האם מאמינים לו? כן. אמר לרבם על רבשי, תאין קסה דקספה בבירה מה? אדם שרף בית של חברו, ובא ניזק טוען, בתוך הבית היה לי כוס של כסף. אמר לחזינה, צריך לעשות עומדן. אם היא נשם ידעו, אם אני באמת רואה שהאדם הזה היה אדם עמיד, בעל נכסים, אז באמת יכול להיות שהוא נאמן? אית לקספה, יכול להיות שבאמת הוא צודק. אינמי, או שזה אדם מאוד נאמן. זאת אומרת, אני יודע, הוא לא אדם עשיר מאוד, אבל הוא אדם מאוד מאוד ישר. אז באמת זה נכון. דמפקדאין שיגבי, יכול להיות שאנשים סומכים עליו ומפקדים אצלו כלים יקרים, ולכן על סמך השבועה השתבעה, הוא יקבל פיצוי שקי. אבל אם לא, אם הוא לא אדם עמיד ולא אדם כמוערך כאל שומר נאמן, מי אתה שתטען שיש אצלך בבית כוס של כסף לאו כל כמיני? אמר לרבה, דברי לרבה ולרבה, שימה בן גזלן לחמסן. הרי בתורה כתוב גם, ובחזל יש גם חמסן וגם גזלן. אמר לחמסן, יאיב דמי. חמסן זה אדם שמשלם, אבל הוא מכריח אותך בניגוד לרצונך לבצע מחירה. זה נקרא חמסן. הוא משאיר לך כסף ולוקח. אז הוא לא גרם לך הפסד, אבל הוא לקח בלי רשות. גזלן לא יאיב דמי. אמר לי, יאיב דמי, חמסן קרית לי. למה הוא חמסן? הרי לפי רבונה, תלוע וזבין, אם אני מכריח מישהו למכור לי, אני תולה אותו עד שהוא לא מוכר לי, אז בנזינה המחר תופס. לא קשה, אם אמר רוצה אני, אז באמת צודק. פה מדובר שהוא לא רוצה, האדם לא מוכן למכור את הדבר הזה, אבל הוא לא שואל אותו. בא, לוקח, קח את הכסף,
הוא לוקח.
לא. לא, אבל נפקמין האיש שאפילו שהוא נתן כסף, הוא שילם, אני קורא לו חמסן, והוא למשל פסול לעדות, למרות שהוא לא גרם נזק כלכלי לחבר שלו. נכון, הוא לא רוצה, ובכל זאת נתתי לו כסף. אז המחירה מחירה, אבל השאלה אם הקונה נפסל לעדות. בכל זאת המחירה תופסת. השאלה אם בגלל זה הקונה נפסל לעדות. כן, כי כיוון ש... גט שיצא מתחת הפטיש והזיק. חייב. גמל שהיה טעון פשטן ועבר ברשות הרבים ונכנס הפשטן לתוך החנות והוא נדלק בנר של החנווני והדליק עכשיו את כל הבירה, את כל המבנה. בעל הגמל חייב. אבל אם מניח החנווני את הנר בחוץ, החנווני חייב. רבי יהודה אומר, בנר חנוכה פטור, כי מותר להדליק נר חנוכה, זה מצווה בחוץ. אמר רבונה, רבינה משמדר, רב, השמע מינם לרבי יהודה, בוא נוכיח הלכה בלכות נר חנוכה. שהמצווה של נר חנוכה, להניח אותה בחוץ, בתוך 10 טפחים. ויסר לתח למעלה מהעשרה, אם הנר הוא חייב להיות, מותר לו שהוא יהיה גבוה. אמר רבי יהודה, נר חנוכה פטור. אמר, אתה אומר שפטור. למעלה, אבל אלה נוחה, למעלה, מגמל ורוחבו. עדיין נוכל לטעון כלפי החנווני. זה נכון שחנוכה ואתה רוצה להדר במצוות, לשים את הנר בחוץ, אז מה? זה לא מתאים. תשים אותו גבוה, שלא יפריע. מזה שאנחנו פותרים אותו לדעת רבי יהודה, סימן שהמצווה היא להניח אותו במקום נמוך. ולכן אומר החנווני, מה אתה רוצה ממנו? אני שמתי את המצווה כי הלכתה נרחנו כאן במקום נמוך. את הגמרא זה לא ראיה. לא. לעולם אם הלך אפילו למעלה מעשרה אפשר להדליק נרחנו כאן גם במקום גבוה מעשרה. ומה הטענה של חייבה נכון למעלה מגמל ברחובו? כיוון אני מצווה כעסיק. אני עושה גם מצווה. אל תשגע אותי עכשיו. כולי לא תורחמן. אני לא אמור עכשיו לחשוב על זה, זה נמוך, זה גבוה, מה יהיה. אני עושה כאן מצווה. אומר רבי יהודה, פטור עקרוני. כן? אני עכשיו פטור. אמר כאן לדרש נתן לאמנים משמד רבי תלחום, נר חנוכה שהניח למעלה מ-20 אמה, זה ודאי לכל הדעות, אומר רשי, לא רואים ואין פרסום על אס, וזה פסול, וכך יש לגבי סוכה, שגבוהה מדי ומבוי.
אבל זה להלכה שאם הוא עוסק במצווה לא...
לא, אנחנו לא פסקים כרבי יהודה. הלכה כחכמים, שגם אדם שעוסק במצווה צריך להיזהר ולא לעשות נזקים לחברים.
יש למה? שגם על זה שאדם רץ בבשלים. אני חושב, גם על השלב של כנסת זה בשלב.
כי אז כולם יודעים ש ש שמי ש, ש, שרצים, ואז כולם צריכים להיזהר. זמן מיוחד. כולם יודעים שנר חנוכה בחוץ, אבל ואז הוא היה צריך להיזהר בעל הפשתן. היה בפרק משני, אפשר להגיד שההסברה היא שהוא היה צריך להישאר ולא לא לעזוב את הנר. הנה תפארת ישראל אומר את זה על המשנה, שכן יכול לשמור על הנרות להבדיל מהיתר לרוץ בערב שבת שקשה לשמור על עצמו. תפארת ישראל. עד כאן עסקנו שישה פרקים בנזקי ממון, אש, שור, דיני נזיקין. אנחנו עכשיו עוזבים דיני נזיקין כאלו ועוברים מכאן לצוף המסכת לאדם שעושה נזק, ופה יהיו לנו, כמה נושאים. הנושא הראשון זה גנב, הנושא השני זה חובל, ואחר כך יהיו עוד כל מיני מצבים של גנבות למיניהם. אבל פרק שבי עוסק רק בדיני גנב. אדם גונב להבדיל מגזלן. גזלן זה יהיה בעיקר פרק תשיעי, תשיעי ועשירי. פרק שביעי יעסוק בגנב. גנב, אדם שלא רואים אותו כשהוא גונב. כן. הדין הוא שצריך לשלם כפל. אם עדים רואים אותו, אז הוא צריך לשלם כפל. ואם הוא גנב כבש או שור וטבח או מחר, הוא צריך לשלם קנס 4-5. אז זה דין מיוחד בגניבה שלא קיים בגזלה. בגזלה משלם רק תשלום אחד, את השווי שלו, לא, אין, לא כפל ולא 4-5. אז זה הנושא של פרק שבי, של התשלומים של גנב. אחר כך פרק שמיני יעסוק בחובל, אדם שמכה את חברו וצריך לשלם על הנזק שהוא עשה. פרק תשיעי יעסוק בגוזל, תשיעי ועשירי, כל מיני מצבים של גזלה.